הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא ההרגלים, הערכים והבחירה של האדם. בפרשת כי תצא אנחנו לומדים על דין בן צורר ומורה, שהוא לא חייב עד שיוכל הרבה בשר וישתה יין, הרבה יין, חצי לוג יין, ובן צורר ומורה נהרג על שם סופו. למה? היות והגיעה התורה לסוף דעתו של אדם, שהיום הוא מחלה ממון אביו, הוא מחפש עוד ועוד, עוד אוכל, עוד שתייה, עוד תענוגים, הוא כבר קרוב להיות מחור. בסוף הוא עוד יעמוד על פרשת דרכים, והוא מלסתם את הבריות. אמרה תורה, עדיף ימות זכאי ולא ימות חייו. יש כאן הנהגה מיוחדת של ירדה תורה לסוף דעתו של אדם. אנחנו דנים בהווה על הבסיס מה שיהיה בעתיד. בהווה של הילד הזה, הנער הזה, עוד יחסית בסדר. הבעיה היא העתיד שלו. למה? אנחנו דנים אותו על העתיד שלו? בואו נפרגן לו. בואו נאמין בו. בואו נאמין בו שהוא יבחר להשתנות, הוא יהיה טוב ויעיל. למה להיות כל כך שליליים? הרי לגבי ישמעאל מצינו אפילו שיהיו ממנו צאצאים רעים כל כך. אומרת הגמרא מסרת ראש השנה שאנחנו לא דנים אותו על בסיס הרע שיעשה בעתיד ויצער את עם ישראל, אלא על בסיס מישהו כעת בהווה. למרות שהמלאכים אמרו לא לרחם על ישמעאל, כיוון שהעם שיצא ממנו יצער את עם ישראל. בכל אופן, אומר הקדוש ברוך הוא, אני שופט אותו לפי איך שהוא כעת, האם הוא זכאי או רשע, חייב או לא. זהו, זה המדד היחיד שבעזרתו אני משתמש, ההווה. מה הוא כעת? לא על בסיס העתיד. למה? לגבי בן צורר ומורה, הדין הוא אחר, דנים אותו בהווה על בסיס מה שהוא יהיה בעתיד? תשובה אחת, אומר הרם רבי אליהו מזרחי, יש הבדל בין הבן צורר ומורה שכבר התחיל את מהלך ההידרדרות, ההתמכרויות, לבין ישמעאל, שהוא כעת עוד היה צדיק יחסית, צודק בדינו, יחסית צדיק. בעתיד הרחוק עוד יצא ממנו רוע, אבל בהווה לא ניכר ולא בולט, ולא ניתן לשער הרוע שיצא ממנו. גם עכשיו הוא ודאי לא מושלם, שהרי לא לחינם שרה מגרשת אותו, אבל בכל אופן עדיין הרוע העתידי לא ניכר. את הדברים האלה מרחיב בעל הלב אליהו, הגאון רבי ללופיאן. בן צורר ומורה כבר התחיל להיות רע, ונבין את זה בעזרת דברי המדרש, כאשר הגיע שמואל אל אישי אבי דוד המלך למשוך את אחד מבניו למלך על ישראל. העביר אישי על פני שמואל את כל שבעת בניו. אחרי שהוא עבר על כולם, אמר שמואל, לא, לא באלה בחר השם. אז שלחו לקרוא לדוד המלך. דוד המלך הוא אדמוני, יפה עיניים, טוב רואי, ויאמר השם, קום, מושכהו, כן, זהו, זה האיש. שמואל אומר, מה? איך אפשר אותו למשוך למלך? הרי יש כאן בעיה גדולה, הוא אדמוני. הוא יהיה שופך דמים, אומר הקדוש ברוך הוא, לא כך. למה? הוא יפה עיניים, הוא לא הורג מדעתו, אלא אם הוא פוגע זה רק באמצעות, בעזרת ובהכוונת עיני העדה, זה הסנדרים. הוא עם התנהלות ראויה, יפה עיניים. מה היה כאן? שמואל ראה שדוד המלך הוא אדמוני, הוא עם נטיות מסוכנות כביכול, להרוג, לרצוח. איך הוא ראוי להיות מלך? יש בו יותר מדי, לכאורה מידת האכזריות. מי שנולד עם מזל מאדים, יש לו גם נטיית האכזריות? אבל כן, ישנה תקנה למי שנולד עם מזל מאדים, שיהיה מועל. אז גם יש תקנה לדוד המלך. אין לדון את האדם על פי המידות הנטיות שתמונות בליבו, ולמה? כי כל תכונה אפשר להטות אותה לטובה, הכל לפי העניין ולפי הצורך. אז לאדם ישנם בחירה איך להטות את התכונות והטבע שלו, ולכן כל עוד ישמעאל לא הוציא את התכונות הרעות לאור, כל עוד הוא לא תרגם את התכונות האלה הלכה למעשה, אפשר לכוון, למקד לעשייה חיובית. אבל לגבי הבן צורר ומורה, הוא כבר התחיל לזלול בגיל צעיר כל כך. הוא כבר התחיל עם הבשר והיין, הוא כבר בגיל צעיר מגלה כל כך הרבה בולמוס בהתמכרות, שהיא לפי ראות עיני העדיין בחוץ, לפי ראות עיני הדיינים, איבד את הבחירה שלו. אמנם נכון, ודאי יש לאדם את הבחירה, אפילו לפרו יש בחירה. הרי שהקדוש בו הוא הקשה את ליבו, לא נאמר שאין לפרו לב, אלא רק שהקדוש בו הוא הקשה את לב פרו. כלומר, עדיין יש לב, אבל אפשר לבחור. זה קשה, זה דורש מאמץ, כי קשה לב פרו, אבל זה אפשרי. ישנה סבירות גדולה מאוד שהאדם לא רק שלא יגיע למקום טוב, אלא עתיד להגיע למקום רע מאוד. ולכן הסנהדרין אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, ועיני הסנהדרין הן רואות את הרוע, את העתיד השלילי שעתיד להגיע כאן. ולכן הם דנים לפי ראות עיני הדיינים. אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, הן העיניים שלהם רואות שאין הרבה סיכוי. הסטטיסטיקה היא שהוא יהיה יותר רע מאשר טוב. הוא מבחינתו צריך להשתמש בכוח הבחירה שלו, אבל הם מבחינתם הסנהדרין אומרים עדיף שימות כעת זכאי ולא חייב, כי הסבירות הגדולה שהוא עתיד למות חייב, כי הוא עוד יעשה עבירות רבות וחמורות. וזה חשוב לדעת, בגלל שמפה למדנו על כוח הגדול של ההרגל. להרגל שלילי יש כוח של כמעט הכרח על האדם, כך גם להרגל חיובי. האדם שיתרגל למעשים רעים זה כמעט כמו הכרח שהוא ימשיך עם אותם מעשים, זה כוח ההרגל. אמנם יש לאדם כל מיני אשליות וחלומות שההרגל הוא זמני, חד פעמי יעבור, ועוד כל מיני חלומות ואשליות, אבל זוהי טעות, טעות חמורה כל כך, כך להסתכל על ההרגל, כי המעשה של היום הוא ההרגל של מחר, וההרגל של מחר הוא התוכנית הקבועה לעתיד. ולכן אותו בן סורר ומורה נידון על שם סופו, ולכן חשוב כל כך לפתח הרגלים חיוביים, ולהימנע מהרגלים שליליים, לא להאמין לאשליה. שמי מחר רוצים שינוי, כי מחר לא נעשה שינוי, מחר נמשיך עם אותו הרגל שעשינו היום. אם רוצים לעשות שינוי, זה לא לחכות למחר, אלא אתה, אין ואתה, אלא לשון תשובה, אומר המדרש, אומר החפץ חיים, מדוע? כל מקום שכתוב בתורה ואתה, המשמעות היא תשובה, כי התשובה ושינוי הרגלים יש לעשות היום, לא לחכות למחר, כי מחר יהיה הרבה יותר קשה. את הפחד והקושי שאנחנו רוצים להימנע ממנו היום, נפגוש מחר עוד כמה ימים, ולרוב זה לא יהיה אותו קושי, אלא הרבה יותר חזק, כי עבר זמן, וכוח ההרגל מקבע יותר ויותר את הקושי לשינויים. ומצינו לגבי בן צורר ומורה שהוא נידון על שם סופו, אבל בכל אופן, אומרת הגמרא, בן צורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות. אז למה נכתבה הפרשה הזו? התשובה היא, דרוש וקפל שכר. אבל לכאורה התורה מלאה בכל כך הרבה תוכן, פשט, דרש, רמסוד, אז מה עוד התורה מספרת על בן צורר ומורה, אם הוא לא היה ולא עתיד להיות? למדנו בגמרא מסרת קידושין. אדם עשה עבירה, בהתחלה מרגיש רגשות אשמה, אחר כך מתרגל אליה, הוא מרגיש שהוא בסדר גמור, בהמשך אולי עוד יאמר לעצמו, בכלל זה מעשה טוב וחיובי, ובכלל זוהי מצווה. החומרה הגדולה היא לא רק התוצאה של בן צורר ומורה, אלא החומרה הגדולה היא עצם זה שהאדם הכין את עצמו למצב של חוסר אונים. עוד חטא קטן ועוד חטא קטן, התעלמות מרגשות אשמה, להפוך את האסור למותר, עוד חטא קטן ועוד חטא קטן, עוד פעם עבירה ועוד פעם עבירה, הוא מאפשר לעצמו. וכך גם כן האדם, פעם אחר פעם, מאפשר לעצמו עוד עבירה, עוד התייחסות מזלזלת לבני הבית, לאשתו, לבעלה, עוד פעם לא מתייחס לילדים, ואז כעבור כמה שנים מגיעים נזקים גדולים כל כך, ויצא העגל הזה, והוא לא מבין איך זה קרה. התשובה היא, זה קרה בתהליכים, זה לא קורה ביום אחד, אבל זה קורה. איפה היא האשמה? איפה היא האחריות? כשהמושכות עוד היו כן בידיים של האדם, הוא כן יכל לשלוט על עצמו, הוא כן יכל לנהל את עצמו. אבל הוא בכל אופן המשיך בשלו, להקל ראש בהרגלים שליליים, הוא עוד יכל לעצור את זה, עוד הייתה לו בחירה. עוד הייתה אז מנוחת הנפש והשלווה, הרוגע והנינוחות לעשות בחירות ראויות בחיים שלו. והוא לא עשה. אחר כך הוא הגיע למקום שהוא בשבי ההרגלים שלו. לכן אומרת הגמרא, דרוש וקבל שכר על פרשת בן סורר ומורה, בוא תבין את המשמעות העמוקה של בן סורר ומורה ותקבל שכר גדול. אם תפעל באופן החיובי, אם אדם רוצה לבחור באיכות חיים, לא בוחרים יום אחד להיות אדם מושלם, אלא בוחרים בריבוי רגעים קטנים ושוליים כביכול של החיים. אם מנצלים אותם כראוי, מבינים שהם לעולם לא היו רגעים שוליים של החיים, אלא הם היו החיים, הם העיקר, שם האדם בוחר את התכונות החזקות החשובות והיעילות שלו. אז ישנם ערכים לאדם, אבל ההרגלים חזקים מהערכים, וחייב האדם לשלוט על ההרגלים בשגרת החיים ביום יום, ובכוח הבחירה יוכל האדם להתגבר על ההרגלים. דווקא באותם זמנים של רוגע ושלווה, שם צריך האדם לבחור להיות עוד יותר טוב, עוד להתפלל, עוד ללמוד, עוד להיות יותר טוב בין אדם לחברו. זוהי המעלה של כוח הבחירה והדעת של האדם. נעמיק עוד, אומר המדרש, תלמיד חכם שאין בו דעת נבלה טובה ממנו. ולמה? הרי השכל ניתן לאדם במתנה, מדוע תלמיד חכם שאין בו דעת נבלה טובה ממנו? הרי ישנו מלאך ששמו הריון, שבא לפני הקדוש ברוך הוא ושואל, האם הילד הזה, העובר הזה, יהיה חכם או טיפש, עשיר או עני? אמנם צדיק או רשע לא כאמר, צדיק או רשע הוא לא אומר אותו מלאך, אבל כן, השכל, החוכמה, זה כן נאמר משמיים על אותו אדם, זה ניתן מתנה מאת הקדוש ברוך הוא לפני שהאדם נולד. אז מה השם אותו תלמיד חכם שאין בו דעת? מה הוא עשה שיאמרו עליו שנבלה טובה ממנו? התשובה היא, תלמיד חכם שאין בו דעת להתפלל לזכות לאור התורה, זה התלמיד חכם שעליו אמרו שנבלה טובה הימנו. כך אומר המערשו בגמרא סנהדרין דף צדיק ב', כל אדם שיש בו דעה לסוף נעשה עשיר, כמו שכתוב, ודעת חדרים ימלאו כל הון יקר ונעים. וכל אדם שאין בו דעה אסור לרחם עליו. כשהמערשו, מה השם האדם הזה שאין בו דעת? ומה עשה החכם שיש לו מעלה גדולה שיש לו דעת? הרי הכל ניתן משמיים. לפני שאדם נולד נאמר עליו האם הוא יהיה חכם או לא. ובכלל, לא כל בעלי הדעה מתשררים, הרי לא לחכמים לחם ולא לנבונים עושר. אז למה אומר שלמה המלך, מי שיש בו דעת יזכה לעשירות שנאמר ובדעת חדרים ימלאו כל הון יקר? למה? מה המעלה הגדולה? רבי אלעזר בן פדת הוא בעל המאמר שאומר שאדם שאין בו דעה הוא אדם שנבלה טובה ממנו, ואדם שיש בו דעה בסוף הוא נעשה עשיר. רבי אלעזר בן פדת הוא היה גדול מאוד בדעת ובחוכמה, מר דאר דה ישראל, אבל היה אני מרוד עד סוף ימיו. אומר המערשום, כוונת רבי אלעזר בן פדת הייתה כך, מי שיש בו דעה, כלומר עוסק בתפילה ובתחנונים לפני הקדוש ברוך, כמו שאומרת הגמרא, מסכת נידה, מה יעשה האדם ויתעשר ירבה בסחורה? ירבה עשו כך ולא עלתה בידם, אלא ירבה בסחורה ויבקש רחמים ממי שהעשירות, העושר שלו זה הקדוש ברוך הוא. בהתחלה מרבה האדם בסחורה כדי להתעשר, בסוף הוא רואה בשכלו ודעתו שלו הועיל, ואז הוא מחליט בדעתו לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא למי שהעושר שלו. כמובן, האדם יכול לומר מה שפתיים, הוא יתפעל לפרנסתו, אבל באמת זה לא מעומק הלב. בתחילת העסק יוצא האדם בשיא המרץ וההתלהבות, ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי, הוא בטוח בעצמו בחלומות, בשאיפה. מתי הוא מתפלל? אחרי שהוא לא הצליח. אז הוא מתפלל מעומק הלב אל הקדוש ברוך הוא. וזה מה שאמר רבי אלעזר בן פדת, אדם שיש בו דעת לבסוף מתעשר, אדם שישתדל להתעשר ויש בו דעת. הדעה, אומר המערשו, להתפלל, לבסוף נעשה עשיר. ולכן הנותן פת לאדם שאין בו דעת להתפלל לקדוש ברוך הוא, זה חיסרון. מדוע? מכיוון שאותו אדם עני, הוא כל הזמן מחכה לכתובות שונות ומשונות, הוא תלוי באנשים ולא תלוי בקדוש ברוך הוא. אדם שהוא תלוי בקדוש ברוך הוא צריך לרחם עליו. אדם שיש בו דעת יש לרחם עליו, כי הוא יודע שלא אני הנותן לו, אלא הקדוש ברוך הוא נותן דרכי. ואם כן הכתובת זה הקדוש ברוך הוא, הוא ימשיך להתפלל. אבל אדם שאין בו דעת, כלומר הוא לא מתפלל להקדוש ברוך הוא, אומר רבי אלעזר בן פדת, כאשר ייתנו לו עוד ועוד, הוא יתרגל להיות תלוי בבני האדם ולא בקדוש ברוך. כך דעתו של רבי אלעזר בן פדת. כמובן שלהלכה רואים אדם עני ואפשר לעזור לו, חובה לעזור לו, ולא להיכנס אל עולם הרגשות והתחושות שלו, מה הוא חושב. רק הצגנו כאן את דעתו של רבי אלעזר בן פדת. אם כן, הבקשה הראשונה של האדם מהקדוש ברוך הוא, חוננו מאיתך דעה בינה והשכל, חוכמה בינה ודעת. ומה המשמעות? מבקשים מהקדוש ברוך הוא את הדעת, שתמיד נדע לפנות אל הקדוש ברוך הוא. ורבי אלעזר בן פדת, הוא היה אדם לגמרי לא עשיר, הוא היה אדם עני, הוא היה אדם שהיה הולך בשוק של ציפורי, בחלק העליון של השוק של ציפורי, והבגד נשאר בשוק התחתון, מרוב ההתלהבות וההתלהטות באור התורה הקדושה, שכח לגמרי את הבגדים, הוא לא הרבה בזכורה, הוא לא ביקש על העשירות, מלבד פעם אחת שנחלש לי בו מרוב עניות, הוא ביקש פרנסה מהקדוש ברוך הוא. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, צריך שיוולד במזל אחר, להחריב את העולם ולברוא את העולם מחדש, ואולי וכולי היי, משהו ישתנה בו. ולמה לא ישתנה? התשובה היא כי אולי גם בגלגול הבא, תחשוק נפשו בתורה, והוא לא ירצה בכלל, לא פרנסה, לא השתלות ולא להתפלל על זה. וככה רמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל אומר, כל מי שנשאו ליבו ונדבה רוחו לעסוק בתורה ועבודת השם, ייתן לו הקדוש ברוך הוא דבר המספיק לו ויהיה כשבט לוי. הקדוש ברוך הוא לא הבטיח השירות, כמו שכתב החתם סופר המסכת דבות, שהקדוש ברוך הוא לא נתן ללוויים מותרות ותפנוקים, אלא רק דבר המספיק להם. התרומה והמעשרות מן התורה הן דגן, תירוש ויצר, לחם, שמן, יין לכוס של ברכה, אבל לא תמרים, תהנים, רימונים שלא נצרכים לחיות של הגוף, אלא את הצרכים שלהם. וכך היה רבי אלעזר בן פדת, ולכן לא קיבל השירות אלא דבר המספיק לו. על פי זה אומר עזר השמשון, תלמיד חכם שאין בו דעת, נבלה טובה היא ממנו, הוא תלמיד חכם שהוא מתגאה, הוא מכיר את כל השעס, הכישרונות שלו, הם מיוחדים כל כך, הוא לא התפלל על כך, הוא יודע את השעס בלי תפילה ובלי תחנונים, אבל מה בינו לבין הלומד באקדמיה, באוניברסיטה שמכיר את השעס? זה תלמיד חכם שאין בו דעת. למה? כי אין בו דעת שיזכה לאור התורה. כמו שמצינו גדולי ישראל שהיו מרבים להתחנן בברכת אהבה רבה, אהבת עולם לפני קריאת שמע, ויש היו מחדשים רק אם היו מכוונים כראוי בברכת אהבה רבה, אהבת עולם. יש אמרו שלא מחדשים באותו יום בתורה, אלא הם כן כיוונו כראוי בברכות האלה. לא סומכים על הכישרונות ולא על השכל, כי זה לא העניין רק להיות חכם גדול, אלא העיקר להיות עם גישה בריאה שעוסקים ב... תורת השם, שזו המצווה הקדושה ביותר שישנה לבני האדם. קודש הקודשים, ללמוד תורה, עוד פסוק, עוד סברה, עוד דף גמרא, עוד רשי, עוד תוספות, וזה קודש קודשים. תלמיד חכם שאין לו דעה, נבלה טובה ממנו. למה? מכיוון שהוא לא מתפלל שיאיר בו אור התורה הקדושה. הוא יכול להיות כישרון מופלג עם IQ גבוה מאוד, ובכל אופן, התלמיד חכם שיש בו דעה לא סומך על הכישרונות, כי הוא רוצה שתורת השם תהיה בקרבו, הוא רוצה תורה שהוא מתחבר לקדוש ברוך הוא. הוא לא רוצה שכל חריף, הוא רוצה שכל מחובר לברא עולם. אולי שכל חריף זה האמצעי, או שזו היא תוצאה של אימון התורה, אבל זו לא המטרה. המטרה לכוון דעתו לדעת השם, תורת השם. ותלמיד חכם שאין לו דעת, נבלה טובה אימנו. מה עושים עם הנבלה? את הנבלה ציוו להשליך לכלבים, כי לא חרץ כלב לשונו ביציאת מצרים. אותה נבלה שציווה הקדוש ברוך הוא לתת לה כלב, היא טובה מהתלמיד חכם. מדוע? מכיוון שתלמיד חכם שאין בו דעת, נבלה טובה הימנו, נותנים אותו לכלבים, כי הכלבים עזי נפש. אומרים הב-הב, חושבים אך ורק על עצמם, מה הם יכולים להרוויח, ולא איך אפשר להתבטל ולהיכנע. ולכן תלמיד חכם עם דעה, הוא מתפלל שאור השם יאיר בקרבו. אז התחלנו עם הבן צורר ומורה וההרגלים השליליים, וסיינו עם הדעת, התלמיד חכם עם דעה ובחירה נכונה. היו ברוכים.
כי היה אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.